שבת, פרשת בלק. מה הם רוצים בכלל? בלק, חייס את בלעם, מוכן להשקיע מלוא ביתו, כזה וזהב, כל הון שבעולם. בשביל מה? מה אנחנו מאיימים עליו? מה אנחנו מסכנים אותו? ארץ מואב אנחנו לא הולכים לכבוש. אמון ומואב שתוארו בסיחון אנחנו יכולים לכבוש. אבל ארץ אדום, ארץ מואב, ארץ אמון, באותם זמן, לבני לוט את עתי הירושה. ואנחנו באים ומבקשים. אנחנו רוצים רק לעבור. מסילה נעלה, כל זה נאמר גם לאדום, אותה דבר למואב. אם אנחנו נצטרך לקנות משהו, נשלם על זה, תבינו תקינים. בסך הכל, אנחנו בקשים. אנחנו נמצאים מזרחית אליך, נעבור מערבית אליך לארץ ישראל. מה הוא כל כך מוטרד? שמוכן להשקיע בזה?
מואב לא נמצאים בארץ ישראל?
מה? מואב לא נמצאים בארץ ישראל? נמצאים בעבר הירדן המזרחי. אבל אנחנו באותו זמן לא אמורים לכבוש את עבר הירדן המזרחי. רק את עבר הירדן המערבי וארץ סיחון ואוג. משהו אחר. אבל את ארץ מואב לא. לבני לוט נתתי הירושה. מה הוא מוטרד? מה הוא רוצה בכלל? הוא אומר, אולי אוכל נקה בו ואגרשנו מן הארץ. מה הוא מתכוון? מה הכוונה, אולי אוכל נקה בו ואגרשנו מן הארץ? מה?
להבריח
אותה מפה. יש עוד הצעה? מה? אולי לתרוק אותנו לים, אתה אומר. אתה אומר להרוג אותם.
מה? להרוג אותם מארץ ישראל.
להוציא אותם מארץ ישראל, שלא ייכנסו לארץ ישראל. אכן, כך אומר המדרש. והגרשנו מן הארץ, איני מבקש, אלא לגרשם שלא ייכנסו לארץ. הוא לא מנסה לא להרוג אותנו, לא לזרוק אותנו לים. אין לו שום בעיה. שנמשיך לנדוד, כמו שנדדנו 40 שנה, עוד 1,000 שנה, עוד 2,000 שנה, לאורך כל הדורות, נהיה לנו שם במדבר, עם ענני כבוד, עם המן, עם הבאר, ושלא ניכנס לארץ. ונשאלת השאלה, סליחה, מה כל כך מפריע לך? מה זה משנה לך? מה נהיה לך? מה נהיה אתה? עכשיו אנחנו נמצאים מזרחית אליך, במדבר, אנחנו רוצים לעבור מערבית אליך, בעבר הירדן המערבי. מה זה משנה לך? השם ישמואל, האדמו"ר השני של חסידות סוכטשוב, בנו של אבננזר ואגליטל, נכד של הרבי מקוט, ויש כאן גם בבית מדרש, ספרי שם ישמואל, מהספרים היותר קלים להבנה. עמוקים. אבל אפשר להבין. כותב בהרחבה יחסית, לא דברים סתומים, כמו שלפעמים שם ישמואל כותב שזה בחינת זה, וצריך לחשוב מה. פה הוא מסביר. ואני הקטן גדלתי, שכל שבת, בליל שבת, בשבת בבוקר, לאחר התפילה, עלינו לביתו של סבי, זיכרונו לברכה, ועכשיו היינו צריכים, אנחנו, אחי ואני, ללמוד שם ישמואל. תקרא, רגע, תעצור, יש פה נקודה, תעצור, מה הוא אמר? התייחד כאילו ראשוני, לדייק בכל מילה. לא שר משולחנו השם משמואל, יחס יצור את שוב. אז השם משמואל בשלוש תורות, בשלוש שנים, בתף רש עין, בתף רש עין ב', בתף רש עין ד', מנסה להשיב על השאלה הזאת. להבין מחשבתם של בלעם ובלק, ונראה העניין, דהנה במדרש רבה, והגרשנו מן הארץ, איני מבקש אלא לגרשם שלא ייכנסו לארץ. ולכאורה, אינו מובן מה אכפת לי לבלק. הלו לא על המואבים הלך. אנחנו לא הולכים למואבים. ומה העניין לו, אם ייכנסו לארץ או לא? וזה התחיל אז, וזה נמשך עד היום, שבמשך דורות זה התעורר חדש ב-150 שנה האחרונות, כשעם ישראל שר ומתכבד, והיו באומות העולם כאלה שלא אמרו שהם מחפשים להרוג אותנו, אבל בשביל מה הם צריכים מדינה בארץ ישראל? שיהיה להם איזה קולחוז פה, ויהיה להם איזה גטו שם, ויהיה להם איזה עיירה שם. למה הם צריכים להגיע לארץ ישראל? ומגיעים בדרך ודרך, בהעפלה, באוויר, בים, ביבשה. אומר השם משמואל, אך הנה תכלית הכוונה שיבואו ישראל לארץ היא שיקיימו המצוות התלויות בארץ, ומזה יזדקך גם החומר שבארץ ויתקדש כל כדור הארץ. כמו שכתב בעל חידושי ערים, תמיד חבר של הרבי מקוצק, הנכד שלו זה השפת אמת, תחילת חסידות גור, שהוא פירש השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם, כוונה השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם לעשות מהארץ שמיים, שהכוונה שיעשו מהארץ שמיים, ומובן שאז כל השפע היה כולו קודש. אומות העולם המתפרנסים מתאמצית, היו גם כן צריכים להיות נכנעים לקדושה. כי אם לאו, לא יהיה להם שום שפע כלל. ואז היו מוכרחים לעזוב את דרכם הרשעה והמתונפת למען יהיו ראויים לקבל איזה שפע. אני מדלג, אך מפת החטא לא זכו עדיין ישראל לזה עד ביאת משיחנו. וזה היה רצון בלק, שלא ייכנסו לארץ, רק יישארו במדבר. אף שיסתופפו תחת ענני הכבוד, ויאכלו המן, וישתו מי באר, אך דבר לא יהיה להם מעולם הזה, למען יישאר עולם הזה בחומריותו. ויאכלו הם, האומות העולם, למלא תאוותיהם החומריות בדברים רעים. מה הוא אומר פה? אין לו בעיה, לא לו, ולא לממשיכי דרכו לאורך כל הדורות, שתהיה קבוצה, עם שלם, של רחפנים. מתנזרים מכל ענייני עולם הזה. הם לא עם הרגליים על הקרקע, אלא עם אחיזה ודרישה ותביעה ועיסוק בענייני ארציות. הם הוגי דעות, הם אנשי הגות, הם פילוסופים, הם אנשי מחשבה, יש להם ספרי מוסר, אבל אין להם תביעה לעיסוק של קודש בענייני ארציות. וכנגד זה, מצוות התלויות בארץ, שזה מצוות שאנחנו מגיעים אליהם דווקא כשאנחנו פה בארץ, פתאום נחרוש, רגע ורגע, לא תחרוש בשום חמור אחלה. לזרוע, לא תזרע כרבך כלאיים. לקצור, בגד, שכחה או פאה. וכך, בכל המערכות הארציות והגופניות. מכים, מקים, כלכלה. ויש לך משרד האוצר, ויש לך בנק ישראל, ויש לך ביטוח לאומי. ואתה צריך להקים כלכלה על פי ערכי קודש. אז כשאנחנו נמצאים בעיירה או בגטו, בחוץ לארץ, אין לנו אחריות על הדברים הללו. אנחנו לא מקימים כמעט שום מערכת ציבורית. יש גמילות חסד, שאם מישהו צריך את זה משהו נותנים לו. אבל עם כל מערכת השיקולים שצריך להחליט, סל תרופות. זה לא שאלה לרופאים. הרופאים אומרים שזה לא שאלה להם. הקרדיולוג הזה יודע, אומר לו, שלא להזדקק, לעשות ניתוח לב. והאונקולוג הזה יודע איך להוציא את הגידול, לא עלינו. והאורתופד יודע איך לנתח כולל מסמרים בתוך העצמות. אבל יש שאלות שהן שאלות של מוסר, של יושר, שאלות ערכיות. כי יש לנו רק מיליארד שקל ביצויה. ואתה צריך להחליט באיזה תרופות אתה משקיע. יש תרופות שעולות כל עתק. האם להעדיף שזה אחד על חשבון השני? להושיע 20 אנשים. אבל ניצלת את החיים שלהם. או 10,000, זה לא הצלת חיים. הקלת עליהם בשיקוך הכאב. מה אתה מחליט? ברוך השם שבארץ לא הגענו לשאלות בזמן הקורונה של מכשירי הנשמה. אבל יש מדינות בעולם שהגיעו לשאלה כזאת. ויש לך מכשיר הנשמה, והשאלה למי אתה עכשיו מקצה אותו. וכך. אז יש שאלות בענייני רפואה, ויש שאלות בענייני ביטחון. איך לנהל צבא מוסרי? זכור לי כמדומני זה היה שבוע פחות או יותר לפני 6 שנים מבצע צוק איתן. ראיתי עם אחד הגדודים שהיה אמור להיכנס, לא משנה כרגע לאן, 8:30, שיחה של מפקד הגדוד, היינו באיזה חופשה סמוך לגדר, לאחריו הוא נותן לי לדבר, וכשאני מסיים אני נותן לאחד החיילים להגיד לפני כל הגדוד תפילה לפני היציאה לקרב. ואז היה עוד שעה להתארגנות סופית, וב-10 שעת השין חוצים את הגדר. ואני זוכר את השיחה של מפקד הגדוד, מעבר להנחיות המבצעיות, ומי יתחיל, ומי הולך לישון, ומה קורה בהתקלות, ועוד כהנה וכהנה. כשאנחנו נכנסים לתוך בתים, ונמצאים בתוך בית, מותר במידת הצורך להשתמש בחשמל לציוד שניזון מחשמל אצלנו. הציוד המבצעי. ואם יש צורך בשביל להסוות את קיומנו בבית, מותר לך לקחת איזה סמיכה ולפרוס אותה על החלון. כמעט היה חסר רק שיגיד ולהחזיר את זה אחר כך מקופל. אין את זה בשום צבא בעולם. אין את זה בשום אומה ולשון. מה שאנחנו שומעים מהעמים שנחשבים נאורים. כשהם מגיעים לאיזה מקום וכובשים אותו, השם ישמרם. מה קורה שם? לחיילים, מה קורה שם? לאזרחים? וכשאנחנו נגיע לארץ, ואנחנו נקים פה מדינה שכל המערכות הארציות ינהגו על פי ערכי קודש, זה מרים רף, זה יוצר, גם בלי שאנחנו אומרים מילה, יוצר תביעה לשאר אומות העולם. וזה מונע מהם להישאר במקום השפל שהם נמצאים. מדינת ישראל הובילה את המושג שלא נכנעים לטרור. עד מבצע סבנה, עם שחרור החטופים במטוס סבנה, ומבצע יונתן באנטבה, מעולם לא חשבו על דבר כזה. בעקבות זה, אחר מכן הייתה איזה ניסיון, פעולה, שלא צלח, אבל לא משנה, של האמריקאים, לשחרור בני ערובה. מדינת ישראל היא המובילה. היא המובילה בכך שאנחנו מציבים פה רף של מוסר, של יושר, של ערכי נצח, של ערכי קודש, בכל המערכות הכלכליות. עוד לא גמרנו את העבודה. יש עוד הרבה מה לעשות. אתה שומע לפעמים. אני זוכר לפני עשור. יחידת חילוץ עין גדי יצאה לילה, בלילה חורפי וגשום וקר, להיחלץ בנחל דרגות יעל. לא איזה אישה שקוראים לה יעל, שנתקעה שם. יעל, עם הקרניים. ראו אותו שם על איזה זיס צלע, וכמעט מעד, אם הוא היה מועד, שם הוא היה מתרסק. יחידה התנדבותית. אנחנו יוצאים בלילה, בהתנדבות. רחמנו, צער בעלי חיים. עכשיו, הם לא אחר כך הולכים ועושים על האש את היעל הזה. משחררים אותו. ויש הדרכה איך מנהלים כלכלה. כל חושב משפט. איך מנהלים כלכלה ישרה? אז יש שם שאלות אישיות פרטיות, וזה מגיע בסופו של דבר לשאלות ציבוריות גם. בחיי משפחה. וכך, בסופו של דבר, אנחנו נצטרך, לא בשביל שאומות העולם יראו, אלא בגלל שזה האמת, שתהיה תקשורת ערכית. איך מנהלים עיתון בלי להיקשם בלשון הרע, בהוצאת דיבה? אני לא מדבר על איך עוקפים את זה שיש חוק לשון הרע, ואומרים לשון הרע במסגרת החוק. לא לזה אני מתכוון. כי היום, בשביל שלא יתבע עיתון על הוצאה דיבה, אז מספיק אם הוא יכתוב אותיות קטנות, קטנות, קטנות. שכתבנו לענייני משפט מוסר, שכנראה קיים חשד, זה עוד בבדיקה, קיים חשד שמשה זיכמר גנב. אתם רואים את הכותרת? אתם רואים שמשה זיכמר גנב? אני לא אמרתי שהוא גנב, גם לא אמרתי שהוא הורשע, גם לא אמרתי שהוא חשוד, גם לא אמרתי שהוא נאשם. רק אמרתי שכתבנו חושב שאולי יתבעו אותו על זה שהוא, הנה, אני מסודר. במערכת משפט, שמעתם שפלוני הורשע במסגרת עסקת טיעון? שמעתי פעם מושג כזה? מה הכוונה? פשרה. היו עדים שנחקרו על מה שהוא עשה? לא צריך, הוא הודע. זה נוח לכולם. זה נוח למשטרה בפרקליטות, כי הם לא צריכים להוכיח שום דבר. זה נוח לבית המשפט, כי בישיבה אחת שתיים גומרים את העניין, ולא צריכים משנה שלמה לגלות את זה. וזה נוח לו, כי הסבירו לו, שהילדים שלו לא יכולים לצאת לרחוב, וכל שמו וכבודו נהרסו, מפני שכל המדינה מדברת על זה שהוא רצח. בוא, תודה שרק גנבת, ואנחנו גומרים עניין. ואנחנו מקדים בעונש. וכולם מרוצים. איך אני יכול להאמין את זה? אולי זה כן נכון, אני לא יודע. אבל אף אחד לא בדק את זה. ודאי לא שופט לא בדק את זה. כי הוא הודע במסגרת עסקת טיעון. ואנחנו נדרשים להקים מערכות שנוגעות לכל ענייני הטיפול, לכל העניינים הארציים, בדרך ישרה, בדרך מוסרית, בדרך חלקית. אז אומר לנו השם שמואל בהסבר הראשון, זה מה שהפריע לבלק. אין לו בעיה שימשיכו להיות אסטרונאוטים, רחפנים, אנשי הגות, לא מדבר. רק שלא ייכנסו לארץ ויקימו פה מדינה ויציבו לנו רף שלא ייתן לנו מנוחה, לא ישאיר אותנו שקועים איפה שהם היו. נדלג. מי שרוצה אחר כך כמובן יכול ללמוד, זה מופיע, אמרנו, בשם שמואל, פרשת בלק, תפריש עין, עין בית ועין דלת. נצית, בתחילת התורה הבאה של תפריש עין בית. אתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו. הוא משתמש כאן דווקא בביטוי קהל. כבר דקדקנו ואמרנו אותם, למה לא אמר העם, כמו שהזכירם בכל הפרשה, וכאן הזכירם בשם קהל. ונראה עוד לומר שעיקר פחדם היה מפני הכוח הכללי שבישראל, שכל האומות הם ענפים נפרדים, וישראל הם גוי אחד, איפה? בארץ. ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. כשהיינו בחוץ לארץ, כל קהילה דואגת לקהילה. לפעמים אפילו לא יכולים לדאוג לכל אנשי הקהילה. אבל ממתי שאנחנו התקבצנו פה לארץ, פתאום יהודי אמריקה דואגים לעם היושב בציון. כי הארץ מאחדת את כולנו. ונראה לומר שעיקר פחדם היה מפני הכוח הכללי שבישראל, שכל האומות הם אלפים נפרדים, בישראל הם גוי אחד בארץ. ועל כן איתם במדרש שאמר בגרשנו מן הארץ, אני מבקש אלא לגרשם שלא יכנסו לארץ. כי ארץ ישראל היא המאחדת את הכלל. ולא נתערבו עד שעברו את הירדן. מה הכוונה שלא נתערבו? לא נהיו ערבים זה בזה. כל ישראל ערבים זה בזה, זה היה רק מי? שעת חציית הירדן. ואנחנו נחשפים לזה מיד במלחמה השנייה, במלחמת העי. נופלים לנו 36 חיילים. והקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, חטא ישראל. כי אחן, אבל אנחנו ערבים. אם הוא לוקח בחרם, יכולים ליפול לנו 36 חיילים. וזה נחשב שעם ישראל חטא. ועל כן אמר, אתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, היינו מפני כוח הקהילה. שבישראל, סליחה, אני רואה שאתם בתף חשיים ג' בזה יכולים לנצח את הכל. וכן הוא באמת, כשישראל מתאחדים למטה, שורה עליהם עניין כנסת ישראל למעלה. כי כשאנחנו ביחד, מי יכול עלינו? יש פה עוצמה שזה מין דבר... הוא יכול להסתדר עם האמריקאים, הוא יכול להסתדר עם הצרפתים, הוא יכול להסתדר עם האנגלים. כי הם בנפרד. יש פה איזה כוח שמאחד ועושה אותנו דבר, וזה גם מציב בפניהם למה הם לא כאלה. לפני שש שנים, מתי היה אסון נורא בנפאל? הייתה שם רעידת אדמה, ובעקבות זה מפולות שלגים, שכפרים שלמים היו מנותקים, ולא היה ניתן להגיע אליהם, מפני שכל הדרכים היו, הכל היה מכוסה בשלג. זה היה אירוע נורא. ואני זוכר תיאור, אחד הכפרים, כבר מתחילים לרעוב, כי לא הגיעה צפקה ולא הגיעה אוכל. והיו שם את הכפריים שגרים בכפר שם. והיו, בגלל שזה אזור מטויל ומטויר, אז היו גם תיירים, אמריקאים ואיטלקים ואנגלים וצרפתים וכמה ישראלים. מסוק מתקרב, שומעים את הטרטור, רואים מרחוק נקודה מתקרבת. אני זוכר ראינו שם את הבחור כשהוא הגיע לארץ. אמר הישראלי לחברים, לכל התיירים שהיו שם, זה שלנו. עכשיו מדינת ישראל אין לה יותר מסוקים מאשר לאמריקה או לצרפת או לאנגליה. והמסוק נוחת, כהן, לוי, יש פה כמה ישראלים, יש פה עוד איזה ישראלי אני מחפש וכו'. וראש ממשלת נפאל פנה למי שעומד בראש בית חב"ד בנפאל. שאל אותו, היה לנו באסון ההוא הרוג אחד. אסרף, מי שזוכר. הצוות שלו מאגוז יצאו כולם לשם לחפש אותו. כי היה ימים ארוכים שלא מצאו אותו. עד שגופתו נמצאה שם באחד. מה?
הייתה גם
טייסת,
לא?
לא, זה סיפור אחר. בקיצור, אז היה לנו הרוג אחד. טוב, תמר, הצוות שלו הם הצוות שלו. הם החבר'ה שחיו איתו באגוז ביחד. אבל פונה ראש ממשלת נפאל אל מי שעומד בראש בית חב"ד בנפאל. אתה, הוא קרוב משפחה שלך? או עשה? לא. לא יודע, אתה לא מכיר אותו? לא, לא מכיר אותו. אז לא הבנתי, מה אתה... למה אתה כל כך מוטרד ולמה אתה תורח כל כך... ודואג לו, ובמשפחה שלו, ובקשר, ומה, מה? אין את זה משום מה אפילו שם. לנו זה פשוט, לנו זה רגיל. יש יחידה. איתן. מה תפקידה?
נהדרים.
זיהוי נהדרים. איתור נהדרים. איתור נהדרים, ממתי? היינו אומרים, טוב, יש לנו שניים שנהרגו לפני 6 שנים בצוק איתן. צריכים לדאוג להביא אותם. יש לי במשפחה מישהו ש... הוא עוד צריך להביא נתונים על 2 שריונרים שלא חזרו מפעולת קרמה אחרי מלחמת 6 הימים. ויש לי בן דוד שהוא עוד מנסה בכל פעם בדרך חדשה לאתר בחור שעלה ממרוקו ונהדר במלחמת השחרור בלטרון. אולי אבל עכשיו עם DNA אולי נצליח באיזה קבר אלמוני לזהות שזה הוא, כי נצליח לאתר מהנכדים של אמא שלו שכבר לא איתנו את ה-DNA שלהם. וככה אולי אין את זה בשום מקום. הקהל, התייל החכרו, הקהל, הם מציבים פה בפני העולם דבר שאנחנו, זה גדול עלינו. בכלל, כל נושא זיהוי חללים. אז ישראל, הרבנות הצבאית, הם הראשונים בעולם באמצעים, בהשקעה לזיהוי חללים. אחרינו אמריקה, הרבה הרבה אחרינו. ואחר כך עכשיו המדינה. פעם גדול. אז אצלנו זה נובע בעיקר, קודם כל, מסיבה הלכתית. בשביל שלא רוצים שתישאר אפילו לא אישה אחת עגונה. כי היא לא יכולה להתחתן. ובשביל זה הרב עובדיה יוסף לילות וימים על נהדרי יום כיפור. ובשביל זה הרב גורן הפך ושמע את כל ההקלטות של כל הצוללות של ברית נאטו לברר אם לא היה איזושהי חטיפה סובייטית או פגיעה מצרית. צוללת דקה, היו לו שם 69 חיילים שחלקם היו נשואים. וערבות כזאת אין בשום אומה בלשון. ואנחנו יודעים את זה, ולא תמות אדם רעך, על כל אחד שנמצא באיזשהו מקום. והמדינה הופכת עולמות בשביל לחלץ אותו. ולנו זה פשוט, ולנו זה ברור. במתקפה על אמריקה עם התאומים, היו לנו שם במטוס גם יהודים, וניסו ורצו, אנחנו צריכים עדות ודאית כדי להתיר אישה להתחתן. האמריקאים לא הבינו מה אנחנו רוצים. נו בסדר, זו יש כאן, זה רשימת אלה שהיו באלה, מבחינתנו הם... אנחנו גם לא מחפשים אם יש שרידים של משהו. ובצהל היום מגיעים לכך שממפי תוך 4 דקות, שלא נזדקק לזה, שלעולם לא נזדקק לזה, תוך 4 דקות, אם יש לו רקמה של חייל, הוא יוכל לזהות מזה. כן. מעבר לשבצק, לשיבוץ שעושים ועושים רישום והכל מדויק ולהתקד בכל נגמש, בכל נמר, מי נכנס וזה, מעבר, אני לא מדבר על רישומים, אני מדבר גם על זה שאחרי זה אתה יכול, שיש לך ממצא ודאי. זה לא נגמר בפרשת בלק. זה ממשיך ללוות אותנו. זה ממשיך ללוות אותנו בתביעה גדולה. אז להם מפריע מה שמפריע להם. ובגלל זה רצה לקלל. מהברכות, אתה יודע מה מפריע לו. ולכן בין השאר מה הוא אומר שם? מי מנה אפר יעקב ומספר את רוב הישראל? מה מציק לו? הדברים שהם עוסקים בעניינים ארציים. איך הוא אומר פה? השם ישמואל. וזהו שאמר בלעם בעצמו, ושיבח את ישראל, מי מנה עפר יעקב? אלו, תראו בעוד בעמוד הראשון, אלו המצוות שמקיימים בעפר. לא תחרוש בשור וחמור, כליים, אפר פרה, עפר סוטה, אורלה, ומספר את רוב הישראל וכו'. מזה שאתה רואה שהוא אומר בברכות מי מנה עפר יעקב ומספר את רוב הישראל, אתה רואה שזה מה שהטריד אותו, שהם עסוקים בעניינים ארציים, בעניינים לאומיים, בעניינים משפחתיים. ואנחנו עובדים על זה, ואנחנו פועלים בזה. כולנו, כל אחד יביא את הברכה, ועם ישראל יהיה לשם ולתפארה. לי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, זה לא רק שאנחנו גוי אחד בארץ, אנחנו מאוחדים בארץ, זה מי כעמך ישראל. יש פה עם שהוא עם השם. ושגריר נורבגיה יזמין את הממשלה הנורבגית לפה, ולא נועלים פה בתים. חבר'ה לא נועלים בחוניה. יגיע יום. אין פה גנבות. אין פה גנבים. לא עוד קיים בחיים. אבל זה נוגע מעבר לצד האישי, למערכות ציבוריות. למערכות ציבוריות, איך הם פועלים על פי ערכי קודש. שנזכה.